מצווה, אלא מהחודש הזה לכם. שהיא מצווה ראשונה של הצטוו ישראל. ומה טעם פתח בבראשית ברא אלוקים? אז הלשון שכתוב ברש"י, זה משום כוח מעשיו יגיד לאמור לתת להם נחלת גויים. וההמשך, כמו שידוע, רש"י הראשון בתורה, שאם יאמרו אומות העולם ליסטים אתם שכבשתם ארצות שבעה עמים, שבעה גויים, אז אנחנו עונים להם, כל הארץ של הקדוש ברוך הוא ברצונו נתנה לכם, וברצונו נטלה מכם ונתנה לנו. זה לשון המדרש, שרש"י מעתיק, מקשה הרמב"ן. לשם כך, אז לא היו צריכים לכתוב, לשם כך לא היו צריכים לתת לנו את כל חומש בראשית. כל חומש בראשית לא נחוץ כדי ללמד אותנו שכל הארץ של הקדוש ברוך הוא. זה כתוב מפורש בלוחות, כתוב, זכור את יום השבת, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, את הים ואת כל אשר בם. אז הידיעה הזאת שכל הארץ של הקדוש ברוך הוא, זה כבר כתוב, זה כתוב בלוחות, די בפסוק הזה כדי ללמד אותנו את כל מה שצריך לדעת. למה, לשם מה, כן, לשם מה ניתן לנו כל חומש בראשית? כל חומש בראשית זה חלק משמות. זה הקושי. בכלל, כן, משמעות הדברים, כן, הדבר שכל, כן, כל כולו של המאמר הזה תמוע. מה מונח ביסוד ההנחה? מה תמון ביסוד ההנחה שצריך להתחיל את התורה רק מהמצווה הראשונה שנצטוו ישראל? יש המון פרשות בתורה שאין בהן אפילו מצווה אחת, לא רק בספר בראשית. המון. הרבה הרבה פרשיות שלמות בתורה, בספר דברים מלא מפרשיות שלמות שאין בהן שום מצווה. פרשת דברים אין בה מצווה. פרשת וזאת הברכה אין בה מצווה. פרשת האזינו אין בה מצווה. יש הרבה פרשות בתורה שאין בהן מצוות. למה זה צריך להיות תלוי זה בזה? מדוע הדברים הם? למה ההנחה הפשוטה, מצווה ראשונה שנצטוו ישראל, כאן צריכה, התורה צריכה להתחיל דווקא כאן? יש הרבה הרבה, הרבה הרבה חלקי תורה שאין בהם מצוות. ואם אנחנו אומרים שכן יש מצוות בכל חלקי התורה, אמנם כן יש מצוות, אז מצוות כאלה יש, אז גם ספר בראשית הוא כולו מצוות. זאת אומרת, אם נאמר שאין מילה בתורה שהיא לא מחייבת, אין מילה בתורה שאין ללמוד ממנה משהו שהוא מחייב, אז כל ספר בראשית הוא כולו מצווה. המצווה הראשונה שנצטוו ישראל כתובה בבראשית. בעשרה מאמרות נברא העולם. נשתדל להבין את שורש הדבר. בעשרה מאמרות נברא העולם. כך כתוב במשנה. הגמרא מקשה, ולא תשעה הם. במעשה בראשית כתוב תשעה פעמים ויאמר. ויאמר אלוקים. זאת אומרת הגמרא, בראשית נמי מאמר הוא. בכתיב, בדבר השם שמיים נעשו, ורוח פיו כל צבאה. זאת אומרת, באופן, המילה בראשית עצמה, בראשית ברא אלוקים, גם זה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, זה בעצם מאמר. מאמר. וכביכול, כן, בורא העולם אמר ויהי. זאת אומרת, הוא אמר בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. והמאמר הזה היה הוא שברא את השמיים ואת הארץ. בראשית זה גם מאמר. בראשית נמי מאמר הוא. יש כאן משהו לא ברור. זה מה שהגמרא אומרת. זה, ככה הגמרא מתרצת. יש כאן משהו לא ברור, משום שהמאמר זה ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. בדבר השם שמיים נעשו, רוח פיו כל צבאם. כן. זה דבר מובן שאין כאן ויומר. כאן אין ויומר אלוקים, כי ויומר אלוקים תמיד צריך להיאמר למישהו. ויומר אלוקים צריך להיאמר אל מישהו קיים, אבל כשמדובר בבריאה הראשונה, אז עוד לא היה, לא שייך ויומר, כי אין אל מי לדבר, אין אל מי לומר. אז זאת אומרת, כתוב כאן המאמר בעצמו, וזהו המאמר שלא נאמר אל אף אחד, אלא הוא נאמר ויהי, ונהיה. כשהגמרא שואלת, כשהגמרא אומרת, בראשית נמי מאמר הוא, הכתיב בדבר השם שמיים נעשו, אז הפירוש, אותה התחלה שנקראת בראשית, המילה בראשית, גם זה מאמר. משום שבדבר השם שמיים נעשו, רוח פיו כל צבאם, אז המילה בראשית גם היא מאמר. אז המאמר המובן זה, ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. זאת אומרת, המאמר שאומר את הבריאה. זה בדבר השם שמיים נעשו, רוח פיו כל צבאם. אבל המילה בראשית היא מחוץ למאמר. המילה בראשית היא עומדת לעצמה. והתורה צריכה להתחיל במאמר. בראשית נמי מאמר הוא. זאת אומרת, הגמרא לא אומרת ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ מאמר הוא. כי בדבר השם שמיים נעשו. אלא בראשית נמי מאמר הוא. אז עובדים על זה, רבותינו, מה נברא במאמר בראשית? המאמר בראשית, את מה הוא ברא? המילה בראשית עצמה, את מה היא בראה? מאמר בורא משהו. והגמרא אומרת, הגמרא הרי אומרת, שבראשית עצמו מהווה מאמר. אז עומדים על זה רבותיי. מהו הדבר שנברא במאמר בראשית? מה נברא במאמר בראשית? אז אומרים על זה כמה מרבותינו, הגרא בהדרת אליהו על אתר, וגם ככה בספור ממש, ועוד כמה מרבותינו הראשונים. המאמר בראשית, היינו, בראשית, בראשית, המילה בראשית עצמה, היא, במילים של הגרא, היא בריאת הזמן. בריאת הזמן פירוש, המושג בראשית, בראשית, אומר זמן. בראשית אומר זמן. אמרתי ראשית, כלומר ראשית, ויש לזה המשך, וזה מגיע לאחרית. פירוש המילה ראשית, זה נקרא התחלה של מהלך. זה הזמן בעצם. הזמן הוא, כן, הזמן הוא כאן. ההמשך של הראשית הזאת, זהו הזמן עצמו. ראשית, ומכאן התחיל מכאן ואילך, המשך. ההמשך הזה הוא הזמן. המשך התהליך של הבריאה, זה הזמן. אז בראשית זה מאמר, שמה שנברא במאמר הזה, זה העניין שהוא נקודת ההתחלה של זמן. נקודת ההתחלה של זמן. זמן זה תמיד המשך. תמיד המשך. אבל, זה דבר ברור הרי, כן. אז כביכול, זה דבר ברור, כן. הכפירה הגדולה של... הכפירה הגדולה, כבר הזכרנו את זה פה כמה פעמים, הכפירה הגדולה של היוונים בעיקר, ואחריהם כל העולם, הכפירה הגדולה היא קדמות, בר מינן, רחמנה ניצלן מהי דעת. השם ישמרנו מהדעה הזאת, שהיא הדעה שהיא עוקרת את כל התורה כולה, והיא הדעה הפסולה ביותר, האפשרית. כן. קדמות, קדמות זה הדברים מעולם, 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 מעולם. אף פעם הם לא התחילו. הדברים תמיד היו. פושטים צורה ולובשים צורה, אבל המציאות תמיד הייתה. המציאות הזאת שאנחנו רואים, אנחנו רואים אותה בצורה העכשווית, בצורה שהיא נראית היום, אבל זה תמיד היה. פשט צורה ולבש צורה. ואנחנו יודעים נאמנה, זה יסוד כל התורה כולה. כביכול בורא העולם ברא את הכל, יש מאין. הכל יש מאין. וכיוון שהזמן מופיע אצלנו כהמשך, הזמן מופיע כהמשך. אז הם תפסו שהזמן בעצם עניינו, זו מהות שהיא בעצם המשך. אז לא שייך נקודת התחלה של זמן, משום שזמן זה בעצם המשך. זאת אומרת, כן, זה חייב להיות, שזה אף פעם לא התחיל. המשך, 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 המשך. אין כזה דבר. אין כזה דבר. וזה דברים ברורים, זה צריך כל, למעשה כל בר דעת צריך להבין, שהדברים כמו שהם מופיעים לפנינו, אז ההתהוות שלהם היא תמיד אחרת מההוויה שלהם. זאת אומרת, המציאות שלהם, ההווה, היא תמיד נראית אחרת מההתהוות. וככה זה, כל התהוות היא שונה מההוויה. התהוות היא מציאות בפני עצמה. ההתהוות היא תמיד משהו אחר מההיות, מההוויה. צורת הדברים, כמו שהם בהווייתם, שונה מההתהוות שלהם. וזה, זה דבר, זה דבר שאנחנו רואים אותו בניסיון על כל, כן, כל דבר ודבר. כל דבר מתהווה, אז הוא מתהווה, ותנאי הקיום שלו בהתהוות הם שונים, והרבה פעמים הפוכים, ברוב הפעמים, הפוכים מתנאי הקיום בהוויה. תנאי הקיום של, כן, תנאי הקיום של כל דבר נוצר. אז תנאי הקיום הם כאלה שהם הוויית הדבר בתנאים כאלה היא לא תיתכן. מי שיקח אדם שנולד ויחזיר אותו לרחם, אז הוא ימות מיד. ימות על אתר. שום פנים ואופן אי אפשר כך לחיות. אין שם אף תנאי מתנאי החיים שאדם צריך. שום תנאי. זאת התשובה, הרמב"ם מעריך בתשובה הזאת, מעריך בזה, ובזה הוא עונה לכפירה הזאת, מעריך, מרחיב בזה יותר. אבל הדברים הם ברורים לכל ברדת. זאת מציאות אחרת, כן. אי אפשר להקיש על עניינו של דבר, כן. כפי שהוא נראה בהווייתו, ומזה להקיש על האופן של ההתהוות שלו. זה ברור. על כל פנים, בריאת הזמן היא על ידי בראשית. וזה הפירוש. כן. זה הפירוש. בראשית נמי מאמר הוא, הכתיב, בדבר השם שמיים נעשו ורוח פיו כל צבא. כלומר, בדבר השם שמיים נעשו ורוח פיו כל צבאם, זה הצבא השמיים, זהו הדבר שממנו, ממנו שורש ההתגלות של הזמן. השמיים, כן, שמיים וכל צבאם, הם נקודת ההתחלה שלהם נמצאת במילה בראשית. בדבר השם שמיים נעשו, שמיים עצמם, אבל השמיים הם, כן, השמיים הם שורש עניין הזמן בעולם. החיבור של השמיים והארץ, זה נותן את התהליך. הבריאה נמצאת בתהליך, והתהליך הוא תוצאה של החיבור וההשפעה של השמיים על הארץ. החיבור של השמיים והארץ, זהו התהליך שככה הבריאה ממשיכה, כך היא הולכת. על כל פנים, זה פירוש המילים. בראשית נמי מאמר הוא, תכתיב בדבר השם שמיים נעשו, אבל מדברים פה על המילה בראשית, לא על הברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, אלא מדברים פה על המילה בראשית. בראשית זאת בריאה בפני עצמה, חוץ מברא את השמיים ואת הארץ, בראשית זאת בריאה בפני עצמה. הבריאה הזאת זהו התהליך. התהליך. והתהליך הוא תמיד, כן, את התהליך אנחנו רואים אותו בשמיים. התהליך הוא של כל צבא השמיים, כן, הם שורש כל התהליכים של העולם. כלומר, במילים אחרות, זאת הבריאה הראשונה. הבריאה הראשונה זה שכל המשך הבריאה כפוף למציאות הזאת. כל הבריאה כולה כפופה לתהליך של הזמן. אין שום אפשרות לצייר את הבריאה באופן שהיא מנותקת מעניין הזמן. זה לא ייתכן. אנחנו, הדעת שלנו לא מסוגלת לתפוס בריאה בלי בלי השליטה של עניין הזמן. הכל כפוף לתהליך של הזמן. הדברים כך מתרחשים, בזה אחר זה, בסדר, דבר מביא דבר, סיבה מביאה מסובב, והמסובב הוא סיבה למה שמסובב ממנו, וכן הלאה וכן הלאה. זהו התהליך של כל המציאות כולו. וזה עניינו של הזמן. כך בצורה כזאת הבריאה נמצאת. כך היא נמצאת וכך היא פועלת. כאן אנחנו צריכים להבין. הקושייה לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם. זה משום שכאן נמצאת, וזה צריך היטב להבין, כאן נמצאת נקודת הזמן שהיא שייכת במסוים רק אלינו. עניין הזמן ששייך לנו, כן, הוא נמצא במצווה הזאת. דהיינו, הראשית שלנו, דהיינו, הזמן המיוחד לנו, הזמן שבו בזמן הזה אנחנו מקיימים את התורה. זהו סדר הזמן שבתוכו אנחנו חיים. התורה מתקיימת בתוך סדר הזמן הזה. הבריאה הזאת היא כתובה בחודש הזה לכם. באופן שהקושייה לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם, שהיא מצווה הראשונה שנצטוו ישראל, פירוש, כאן התחיל, כאן התחיל המהלך של כלל ישראל בעולם. אותו מהלך של כלל ישראל בעולם התחיל בחודש הזה לכם. זאת אומרת, במילים אחרות, כן, כאן התחילה מסגרת הזמן שבתוכה התורה יכולה להתקיים. זה הזמן זהו הזמן הרלוונטי, זהו הזמן שנוגע לנו. זאת הקושייה. לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם. שהיא מצווה ראשונה שנצטוו ישראל. מצווה ראשונה שנצטוו ישראל זה הכוונה, המהלך של כלל ישראל בעולם. המשך הקיום של כלל ישראל. ישראל, ישראל, נשתלחו, נמצאים בעולם כדי לקיים מצוות. תחילת התהליך זה בתוך המסגרת שבתוכה התורה מתקיימת. והמסגרת הזאת היא המסגרת של הזמן שנתחדש והחודש הזה לכם. זה מה שנקרא בלשון הגמרא. הגמרא שואלת על פירוש המילים מקדש ישראל והזמנים. הדין הוא שאין חותמים בשתיים. אי אפשר לחתום בשני דברי שבח. כשאנחנו אומרים מקדש ישראל והזמנים, זה הכוונה שכביכול בורא העולם מקדש את ישראל ומקדש את הזמנים. וכאן זה נקרא שאנחנו חותמים בשתיים. וזה אי אפשר, אין חותמים בשתיים. שואלת הגמרא, מקדש ישראל והזמנים. מתרצת הגמרא, מקדש ישראל וישראל מקדשים את הזמנים. ישראל דקדשין הוא לזמנים. אז המקדש הוא מקדש את ישראל. הזמנים מתקדשים על ידי ישראל. היינו, אנחנו, אנחנו מקדשים את הזמנים האלה. זהו סדר הזמנים שלנו. סדר הזמנים שהוא מיוחד לנו. אף אחד, כל באי עולם, לא שייכים לסדר הזמן הזה. סדר הזמן הזה הוא שלנו ושלנו בלבד. זאת הקושייה. לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם. לשם מה אנחנו צריכים? כן? לשם מה צריכים ללמד אותנו בתורה את סדר הזמן שהוא הסדר העולמי הרגיל? את זה התורה לא צריכה ללמד אותנו. אותנו מלמדים את המיוחד לנו, את המיוחד, החידוש שהתורה חידשה. אבל התורה צריכה לדבר אלינו, כן, רק אל הקיום המסוים שלנו, שהוא נוגע רק לנו. מזה התורה הייתה צריכה להתחיל. העולם כולו, כן, העולם כולו קיים, אבל לא זה מה שצריך להתגלות בתורה. זאת הקושייה. התשובה היא לתת להם נחלת גויים. לתת להם נחלת גויים. לתת להם נחלת גויים, פירוש המילים. לתת להם נחלת גויים, זאת אומרת, התורה רצתה שגם התהליך הרגיל של העולם, גם הוא יתחבר לתורה. סדר העולם כמו שהוא. סדר העולם ששייך לכל באי עולם. סדר העולם שהוא נקרא נחלת גויים. גם הוא, התורה התכוונה שגם הוא יתחבר לתורה. זה עניינו של, כן, של ספר בראשית. ננסה קצת להבין את התוכן. איזה סדר זמן, כן, איזה סדר זמן מתגלה במילה בראשית, ואיזה סדר זמן מתגלה בחודש הזה לכם. אז כך, החודש הזה לכם, כל עניינו. פה מדובר על מצוות, מצווה הראשונה שנצטוו ישראל, זאת מצוות קידוש החודש. לדעת הרמב״ם זה קידוש החודש ועיבור השנה. שתיהם כתובים בפסוק הזה. כן. החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. המילה לחודשי השנה רומזת על העיבור. לחבר את התהליך של חודשים לתהליך של שנה. זה העיבור. השנה לשנה. השנה היא דבר ש... זהו התהליך, הסיבור של החמה בעולם. לחמה אין חודשים. וללבנה אין שנה. הלבנה היא... הסתר של הלבנה זה חודש, חודש, חודש. אבל אין ללבנה סדר של שנה שלמה. יש השתנויות בחודש לחודש, אבל סדר של שנה שלמה אין ללבנה. ואילו החמה אין לה חודשים. לחמה אין חודשים. חמה הולכת תמיד. אבל המחזור של החמה, כן, המחזור של החמה הוא מחזור של שנה שלמה, והמחזור של הלבנה הוא חודש. חודש. כל המחזור כולו, זה חודש. חודש זה, כן, כמו שכתוב, כמו שידוע. 29 ימים וחצי ועוד שיריים. משהו. קצת יותר משלושת רבעי שעה. כן, אבל על כל פנים, זהו המחזור, המחזור של הלבנה. כאן, זה המחזור השלם של הלבנה. היא נולדת וגדלה והולכת עד שהיא מגיעה לשיא, ואז, באבונותינו, היא מתמעטת והולכת עד שהיא מתכסה לגמרי ולא נראית. ל-24 שעות היא לא נראית בכלל, ואחר כך שוב היא חוזרת ונולדת מחדש והיא גדלה והולכת עד שיבוא יום והלבנה תגדל ולא תתמעט יותר. היא תגדל ותגדל ותמשיך לגדול ועד שיהיה אור הלבנה כאור החמה. אבל זה חזון לעתיד לבוא. והיה אור הלבנה כאור החמה או כאור שבעת ימי בראשית, כמו שהייתה קודם מיעוטה, כמו שכתוב בתפילה, כמו שאנחנו אומרים בברכת הלבנה. לחבר חודשים עם שנים, את החודש עם שנה. 12 חודש. אז אם אנחנו ניקח את כל 12 החודשים של הלבנה, אז אנחנו נגיע ל... נגיע לכמעט שנה. חסר לנו משנה שלמה שהיא שנת החמה, חסר לנו משהו קרוב ל-11 יום. וכאן נמצא, כן, זאת הסיבה שכשעוברים כמה שנים אז צריך להוסיף עוד חודש לשנה, וזה העיבור. כל זה ידוע. אז המצווה הזאת, זאת המצווה הראשונה שנצטוו ישראל, וזה באמת, זה כשלעצמו דבר מוזר, דבר משונה. זאת צריכה להיות המצווה הראשונה שישראל נצטוו? זאת המצווה הראשונה. זה הדבר הראשון שהתורה, הדבר הראשון שהתורה אומרת לנו. החודש הזה לכם ראש חודשים. ראשון הוא לכם לחודשי השנה. כשבורא העולם נתגלה לתת לנו תורה, אז הדבר הראשון שהוא אמר לנו זה אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אבל התורה, כשהתורה מצווה אותנו, אז פרשת החודש הזה לכם היא צריכה להיות הפרשה הראשונה. זאת הפרשה הראשונה. זה הדבר הראשון. אז ברור שהמכוון הוא, אילו הם הדברים. המערכת שבתוכה אנחנו פועלים, זאת המערכת שנתגלתה בקידוש החודש ועיבור השנה. זה סדר הזמן שבתוכו התורה יכולה להתקיים. לכן זאת המצווה הראשונה שנצטוו ישראל. כשם שבראשית, בריאת הזמן, היא ראשונה לכל מה ש... כן, לכל מה שנברא בעולם. כל מה שנברא בעולם צריך להיות בתוך החלל הזה, שזאת מערכת הזמן, סדר הזמן. כל התורה כולה צריכה להיות בתוך הסדר הזה של הזמן שנתחדש, סדר הזמן שנתחדש על ידי התורה. זה סדר זמן אחר. ואנחנו חיים בתוך הסדר הזה, ורק בתוך הסדר הזה אנחנו יכולים לקיים את התורה. אם נתבונן, מה ההבדל? ההבדל המהותי בין שני סדרי הזמן האלה. קידוש החודש ועיבור השנה, זה, כל עניינם, זה כמו שכתוב בגמרא, כל עניינם הוא תיקון המועדות. המועדות. כן. יציאת מצרים היא השורש לכל המועדות כולם. כל המועדות כולם הם כולם, כולל שבת, כולם זכר ליציאת מצרים. כל המועדות כולם. בתוך הסדר הזה, כן, בתוך הסדר הזה התורה מתקיימת. ההבדל בין בראשית לבין מועד זה שבראשית זאת נקודת התחלה. מועד זאת נקודת יעד, זאת נקודת סוף. וכאן נמצאים שני הסדרים של הזמן. יש זמן שנקודת הכובד שלו היא המשך מנקודת התחלה, ויש סדר זמן שנקודת הכובד שלו היא בתכלית, ביעד. וכל סדר הזמן מכוון אל אותו יעד. יש זמן ש... כן, יש זמן שצורת הדיבור שלו היא מאין באת. ויש סדר זמן שצורת הדיבור שלו היא לאן אתה הולך. המועד זה תמיד. מועד. מועד זה נקרא הדבר שאליו אנחנו הולכים. המועדים בתורה נקראים רגלים. לשם פנינו. לשם אנחנו הולכים. ושם אנחנו הולכים, זהו היעד שאליו אנחנו צריכים להגיע. היעד שאליו אנחנו צריכים להגיע, כן, זה נקרא מועד. וכן, כמו שידוע, בר מינן. לא לכל היעדים מגיעים לבד. יש יעדים שצריכים שמישהו יביא אותנו אליהם. דוגמת בית מועד לכל חי. אבל כל המועדות כולם, אלה הם מועדות שאנחנו צריכים להגיע אליה. אנחנו צריכים להגיע אל היעדים האלה. זה המועד, אלו הרגלים. וכאן נמצאת נקודת הכובד שממנה יוצא סדר הזמן. כלומר, נקודת הכובד בעתיד, הזמן כולו פונה אל העתיד. הזמן הולך אל, הזמן הוא לא המשך של משהו, של איזושהי ראשית. זמן המשך זה סוג זמן אחד, זה סדר זמן אחד. זמן יעד, זמן שנקבע מכוח התכלית, זמן שנקבע מכוח המועד, מכוח היעד, זה סדר זמן אחר. ואילו שני סדרי זמן, שונים זה מזה, מובן מאליו, זה שונה, הם שונים בצורה מהותית. יש זמן שכל עצמו זה להתרחק מהראשית. המשך. וכל, כן, כל שנייה, כל טקטוק של שעון, כל טקטוק של פעימת לב, אז היא הולכת מהראשית עוד צעד, עוד פסיעה, מתרחקת, מתרחקת, מתרחקת. כל פעימה, מה שנקרא פעמי רגלים, כל פסיעה, זה להתרחק יותר, להתרחק יותר. כששמים את ה, את נקודת הכובד, את ה, נקודת העיקר, נקודת העיקר שמשם הדברים כולם יוצאים, כל המהלך כולו יוצא משם. כששמים את נקודת העיקר באחרית, בתכלית, הסדר הזמן הוא סדר של התקרב. הדברים הולכים אל ומתקרבים, מתקרבים. כל פסיעה מתקרבת. כל פסיעה מתקרבת. גם אם הדבר רחוק, גם אם הדבר נראה רחוק, גם אם הדבר באמת רחוק, אבל כל פסיעה היא להתקרב אל, להתקרב אל. כל פסיעה מביאה אל היעד. אלה שני סדרי הזמן. ושני סדרי הזמן האלו, זה ההבדל בין סדר הזמן של התורה, זה ההבדל המהותי שבין מה שנתחדש בעניין הזה על ידי התורה. התורה העמידה סדר זמן אחר, סדר זמן שונה, סדר זמן שנקודת העיקר שלו, נקודת הכובד שלו, היא תכלית. ממילא הזמן מתהפך. הזמן במקום לברוח מי, להתרחק, הזמן מתקרב. כל התהליך כולו התהפך מן הקצה אל הקצה. עשרה דורות, כתוב במשנה. עשרה דורות מאדם עד נוח. ואחר כך, אחרי אותם עשרה דורות, עשרה דורות מנוח ועד אברהם. עשרה דורות מאדם עד נוח, וכולם היו מכעיסים ובאים. עד שהביא עליהם את מי המבול. כל הדורות ההם, דורות, דורות, עשרה דורות, המוני בני אדם. כולם נכחדו במבול. כל עשרת הדורות האלה, הם פרשו מהראשית עד כדי כך, עד שהם איבדו את האחרית. זאת אומרת, הם הלכו לעבדון, הלכו לקראת עבדון. העשרה דורות שמנוח ועד אברהם, אלה הם כבר עשרת הדורות שנגמרו בתחילת התהליך של תורה. התורה התחילה באברהם. כמו ש... בגמרא כתוב שהעולם קיים שית אלפי שנים. ששת אלפי שנים קיים העולם. העולם, כן, נקצב לו, כן, נקצבו לו ששת אלפי שנים. שני אלפים תוהו, בשני אלפים הראשונים, אז העולם היה תוהו. תוהו זה נקרא, תוהו ללא תורה. לא נשארה מהם שום שארית, מאותם שני אלפים ראשונים לא נשארה שום שארית. שאריות של כל מיני דברים, כמובן, העולם כולו נשאר מאז, כן, אבל בכל אופן, שום שארית, שום צורה, שום דבר לא נשאר מאז. פרט לדבר אחד. דבר אחד ויחידי שנשאר מאז. דבר אחד, שאלמלא הוא, אז לא היה בידינו כלום. היינו עבודים לגמרי. דבר אחד נשאר בידינו, מאותם אלפיים שנים ראשונות. אלפיים שנים ראשונות. זה מהרבה הרבה קודם, זה כנראה ממש מהשנים הראשונות. ולמעשה, זאת היצירה החשובה ביותר שנוצרה בעולם. יצירה שאלמלא היא, אז שום יצירה אחרת לא הייתה יכולה להיווצר. זה הלשון, השפה. 70 לשון יש בעולם. אף אחד בעולם, אף אחד לא יודע, אף אדם בעולם לא יודע, אין לו מושג איך נוצרה לשון. איך, מתי. זה דבר שראוי להתבונן בו, קצת, כן, קצת. אני רוצה להראות עד איכן הדברים מגיעים, עד כמה בני אדם מסוגלים, כמה בני אדם מסוגלים. להיות חסרי דעת. נגיד את זה במילים הכי עדינות, כן? להיות מטומטמים. עד כמה בני אדם מסוגלים? כל אותם בני אדם, הרי זה דבר ברור, לבני אדם שטיפסו על העצים. לבני אדם שהם היו קרוב לקופים, אני יודע, טיפסו על העצים. העולם הנאור נמצא היום. כל בר דעת שמכיר את המצב, יודע את רמת המשקל של האנשים היום. אם היה מוטל עלינו לחבר שפה, אנחנו היינו צריכים לחבר שפה, לא להוסיף מילים מטופשות לשפה קיימת. כן, לא להמציא את המילה רמזור. אלא לחבר שפה, לחבר שפה, הכוונה לחבר שפה שלמה, ממושגי יסוד, עד לכל מילות הקישור, ולכל פרט ופרט. אם אנחנו היינו צריכים לחבר שפה. אז אנחנו היינו על העצים. אנחנו היינו על העצים. איך אפשר להעיז, ולדבר על בני אדם שהם אלו שהנחילו לנו את כל הלשונות. אולי יש לשונות, כן, לשונות שהומצאו, אבל הם לא שווים הרבה. מדובר על השפות הגדולות, שאף אחד לא יודע מתי הם התחילו. אף אחד לא יודע מתי הם התחילו. כל ה-70 לשון, הם... אין שום מושג ושום ידיעה בתהליך שהם נוצרו. ובני אדם לא מתביישים להיות חסרי דעת וחסרי לב, ולפגוע באותם בני אדם ולהגיד עליהם. הם אלו שהנחילו לך את האפשרות. אם לא הייתה שפה, אז אנחנו לא היינו יכולים, אנחנו, לא היינו יכולים לדבר אחד עם השני. לא היינו יכולים להעלות על הדעת לחשוב על משהו בכלל. זה אחד מהשערוריות. זאת שערוריה תרבותית שאין כמוה. להעיז ולהתייחס לאותם אנשים שמהם קיבלת את השפה. מהם קיבלת את האפשרות לחשוב. הדבר הגאוני ביותר, שאפשר להעלות על הדעת שבן אדם מסוגל להמציא. עד כדי כך שהאמת היא שבאמת זאת לא המצאה אנושית. זאת לא המצאה אנושית. זה אנחנו יודעים. אבל אותם אלה שלא יודעים את זה, אז הם מעיזים להשוות את עצמם לאינטליגנציה של מחברי שפה? זה קוף בפני אדם. אנחנו קופים לעומתם. אנחנו קופים לעומתם מכל צד, גם אם הם קיבלו את השפה מהשמיים. אז הם היו נביאים. אבל תסתכלו על המילים שאנחנו המצאנו ותראו מה ההבדל בין שפה, לבין מה שאנחנו מוסיפים. אין שום אפשרות להעלות על הדעת, להתבונן באיזושהי דקות, באיזושהי מחשבה קצת יותר מרוממת, בלי מילים, בלי שפה. בלי ש... והשפה הזאת צריכה להיות כלי, הכלי העדין ביותר כדי לבטא את המחשבות הדקות ביותר. כן, הדקות ביותר. שאותם חסרי דעת משתמשים בהם כדי להחליט שהם היו יהודים. שהם היו קופים. אני פשוט מוחה על שערוריה. זאת שערוריה נוראה. כל מי שיתבונן בזה, יראה איפה הייתה הדעת באמת, ומה אנחנו לעומתם. איפה היו האנשים הגדולים באמת? אין ולא ייתכן שתהיה איזושהי המצאה, תהיה איזושהי תהיה, שהיא מתקרבת לגאונות שבלי מילים יוצרים שפה. בלי מילים. את כל הדקויות, את כל ה... מה שנקרא ב... כן, בשפות של היום, מה שנקרא כל הניואנסים הכי דקים, הדברים הדקים ביותר, אז הם הלבישו לכל דבר מילה. אז תסתובבו בעולם ותשמעו שהאנשים ההם היו קרובים לאידיוטים. ולכן הם היו דתיים. וזה תשמעו ברחוב. זאת האינטליגנציה. דרך אגב, כן, מאמר מוסגר, כדאי להתבונן בזה, אנחנו חוזרים לענייננו. ככל שמתרחקים מאותה דת, מאותה ראשית, אז מתרחקים יותר ויותר ויותר, עד שמגיעים לשיאים של הטמטום של היום. התורה הפכה את הקערה על פיה. התורה באה כדי להפוך את הקערה על פיה. התורה, זאת אומרת, הזמן של התורה נתחדש והחודש הזה לכם. זאת מצווה ראשונה שנצטוו ישראל. מאז שהתורה ניתנה, סדר הזמן, כל סדר הזמן, כל התהליך כולו, הוא תהליך שהולך אל יעד, אל מועדים, אל תכלית. אני חוזר לאותם 10 דורות שמנוח ועד אברהם. 10 דורות מנוח ועד אברהם, כתוב במשנה, וכולם היו מכעיסים ובאים. עד שבא אברהם אבינו ונטל שכר כולם. כאן נמצאת נקודת ההתחלה של תורה. וכאן צריך להבין. עד שבא אברהם אבינו ונטל שכר כולם. איך זה קורה? איך זה קורה? איך? איך אברהם אבינו יכול ליטול שכר כולם? אם הוא לא עשה את מה שהם עשו. כל מה שהם היו יכולים לעשות, אברהם אבינו עשה. אברהם אבינו נטל שכר כולם, זה הכוונה שהוא גילה והוא הוציא לפועל את כל מה שהיה אצלם בכוח ולא יצא לפועל. אברהם אבינו הוציא לפועל את הכל ונטל שכר כולם. איך זה? גם מה המשמעות? מה זאת אומרת? אברהם אבינו נטל שכר כולם. אברהם אבינו התבונן בעולם, התבונן. זה כתוב מפורש בדברי הרמב״ם. הוא התעסק בכל הטעויות האנושיות שישנה. בדק כל דבר עד מקום שאפשר. הוא בדק עד הסוף. והבדיקה הזאת, כן, הבדיקה הזאת שאברהם אבינו בדק, זאת אומרת, את כל הטעויות של כל הדורות, כל המסקנות שהם הסיקו, וכל הטעויות שהם טעו, אברהם אבינו, כן, בדק את זה, והגיע מכל זה למסקנה של האמונה. מזה, מכל זה. זה נקרא שהוא נטל זכר כולם. זה נקרא שכל מחשבה, כל מחשבה, כל עניין, כל רעיון, כל מסקנה שהגיעו כל אותם 10 דורות, שמנוח ועד אברהם, כל מסקנה שהם הגיעו אליה. אז אברהם אבינו, בשבילו, בשביל אברהם אבינו, אז כל זה היה דרך, תהליך, כדי להגיע למסקנה האמיתית, כדי להגיע לאמונה האמיתית. זה היה אברהם אבינו. וכשהוא גילה את זה, אז הוא גילה את נקודת האמת של העולם. אבל את הנקודה הזאת הוא גילה מתוך כל הטעויות של כל הדורות. זה אומר כך וזה אומר כך. זה עבד עבודה זרה זאת וזה עבד עבודה זרה אחרת. ומכל העבודות הזרות כולם, אז כל אחד טעה במשהו וגילה פן נוסף מכל הפנים כולם. את כל זה אברהם אבינו הביא למסקנה. זה נקרא אברהם אבינו נטל שכר כולה. זה פירוש המילים. עד שבא אברהם ונטל שכר כולם. שכר כולם זה הכוונה. אילו הם היו מתבוננים ומגיעים, כן, חושבים עד הסוף, אילו הם היו עושים את זה, אז הם היו גם בעצמם יכולים להגיע בעצם, כן, למסקנה שאברהם אבינו השיג. כל ההתחלות שהם התחילו, וכל המחשבות שהם חשבו, וכל מה שהיה בדעתם, אצל אברהם אבינו, הוא הביא את זה למסקנה האחת והיחידה. לאותה מסקנת אמת. לאותה מסקנה אחת. אי אפשר לבירה ולא מנהיג. הרמב"ם מעריך בזה הרבה, במורה נבוכים. המקור בדברי חז"ל. אברהם אבינו התעסק, אברהם אבינו היה בשעתו, לפני שהוא הגיע למה שהוא הגיע, לפני שהוא השיג את מה שהוא השיג. אז כתוב ברמב"ם בפירוש, הוא היה עובד עבודה זרה כמו כולם. הוא עצמו עבד עבודה זרה. אבל כשהוא הגיע למסקנה, אז הוא שיבר את כל הפסילים, ניתץ את כל האלילים. והוא זה ששתל בעולם את האמונה. כאן, כאן, כן. זה אברהם אבינו גילה. אבל את זה הוא גילה, הוא הסיק את זה, מתוך כל הטעויות של כל באי עולם. לכן הוא נקרא, בלשון התורה הוא נקרא אברהם העברי. אברהם העברי, פירוש. אברהם, כל העולם כולו מעבר מזה, והוא נמצא מעבר מזה. והוא מכריע את הכף. כאן אנחנו רואים דוגמה. כאן אנחנו מוצאים דוגמה איך דבר עתידי יכול לתקן את כל העבר כולו. כאן אנחנו רואים דוגמה, וזאת הדוגמה של ההתחלה של תורה. איך כל מה שעשו כל באי עולם, כל חייהם, 10 דורות, השכר של כל 10 הדורות האלה היה אצל אברהם. זאת אומרת, כל אותם 10 דורות שמנוח ועד אברהם, כולם התרחקו יותר ויותר מהראשית. אברהם אבינו, כן, הוא הביא את כל הטעויות שלהם לתכלית האמיתית. כאן נמצאת השותפות הגדולה בין זמן שהוא עבר, זאת אומרת שנקודת הכובד שלו, נקודת העיקר שלו, נמצאת בעבר, לבין זמן שנקודת הכובד שלו נמצאת בעתיד. השכר של כל מה שהם עשו, אותם אלו שחיו בזמן העולמי, בזמן שהעולם הולך ומתרחק, מי שהביא את כל זה לתכלית, זה מי שסדר הזמן שלו הוא סדר הזמן הפוך. סדר הזמן שהוא פועל מהעתיד אל העבר. העתיד הוא שורש הזמן. לא העבר וההמשך שלו. לא שם נמצא שורש הזמן. העתיד הוא שורש הזמן. וכל הזמן, כל הזמן, כל מתקדם אליו. הולך לקראתו, אליו הוא. אליו הוא שואף להגיע. כל העשרה דורות שחיו בו, המוני המוני בני אדם בעולם, נתברר על ידי אדם אחד, שכל הדורות האלה התכוונו להגיע אליו. כך התהפכה הקערה על פיה. כל חייהם עברו לבטלה. הגילוי שאברהם אבינו גילה, נתן לו את השכר של כולם. הוא זה שהכניס משמעות בכל חייהם של כל עשרת הדורות שמנוח ועד אין ציור יותר חזק, יותר חזק, ולתת להם נחלת גויים, יותר מהבא אברהם ונטל שכר כולם. אין לך יותר מזה, כן, לתת להם נחלת גויים. התורה שהיא באה לעולם, אותה תורה שבאה לעולם, אז עניינה הוא לא להתחיל זמן חדש, אלא להביא את הזמן הרגיל של העולם אל הזמן שלה. סדר הדברים, כל מה שקורה בעולם, כל זה צריך להגיע אל התכלית של התורה. איך אפשר? איך אפשר? איך ייתכן? איך ייתכן? לשוב בתשובה באופן שכל הזדונות הופכים להיות זכויות. איך זה ייתכן? איך זה אפשרי? זה כבר היה. זה דבר שעבר. זה כבר איננו. גם זה ציור של לתת להם נחלת גויים. אם מישהו זוכה לחזור בתשובה באמת, והוא חוזר בתשובה מאהבה, תשובה כראוי, התשובה האמיתית, התשובה הנכונה, התשובה שעליה כתוב בגמרא, שזדונות נעשים לו כזכויות, אז הוא זוכה בנחלת גויים. כל הזדונות שהוא עשה, אין לך נחלת גויים יותר מזה. כן. זאת נחלת גויים. וכל זה ניתן לו במתנה. הוא לוקח את שכר כולה. זה נקרא לתת להם נחלת גויים. להשתדל להבין, באמת, להשתדל להבין, הדברים הם, כן, אלה לא דברים שנקנים בשמיעה בחצי אוזן, כן, אלה דברים שצריכים להתייגע כדי להבין אותם. כל ספר בראשית, כל ספר בראשית כולו, מדבר, כן, מדבר על סדר, על, כן, סדר זמן, ש כל כולו התרחק, התרחק והלך מאותה נקודה שנקראת בראשית. אותה נקודה שנקראת בראשית נשארה הרבה הרבה מאחור. ומשם, מאותה בראשית, אז מהיום הראשון, אז בני אדם הלכו והתרחקו. הלכו והתרחקו, יותר ויותר, הלאה והלאה. עד שהגיעו לאן שהגיעו. עשרת הדורות הראשונים נכחדו כולם. לא נשאר מהם זכר. חוץ, נוח וכל אשר איתו בטבח. שם התחיל עולם חדש. ושוב, אותו עולם חדש. הכעיסו והכעיסו והכעיסו עד שהגיע תורה. כשהגיע תורה, כאן, אז כל נחלת גויים חזרה להיות, כן. כל נחלת גויים חזרה וניתנה לנו. בפסוק כתוב, היעד שאנחנו מחכים לו, הייעוד שאנחנו מצפים לו, מצפים לו ביותר, זה הייעוד שנקרא, כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד. כי אז, זה מדובר, זאת נבואה לעתיד לבוא. רש"י מביא, זה פסוק בנבואת צפניה. רש"י מביא את זה על הפסוק שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. השם שהוא אתה אלוקינו ולא אלוקי האומות, עתיד להיות השם אחד כשיתקיים, תתקיים הנבואה הזאת. כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד. כתוב שהדבר הזה יקרה, הנבואה אומרת, הדבר הזה יקרה על ידי היפוך. צריך כאן משהו להתהפך. זאת אומרת, כשמתהפך משהו, מתהפך משהו, אז זה אותו דבר עצמו שהיה מקודם, אבל מקודם הוא היה בכיוון אחד, וכעת אני הופך אותו. והוא עובר כיוון, משנה את הכיוון. זה נקרא אהפוך. כתוב כאן שהתהליך הזה, הדבר הזה, כן, הייעוד הזה, שהוא הייעוד של השם אחד, זה הייעוד הסופי שאנחנו מחכים לו. מחכים לו בכל יום שיתגלה. הייעוד הזה הסופי יקרה על ידי היפוך. היפוך. היפוך זה נקרא. הדברים היו מוטלים בצורה כזאת והופכים אותם לצורה כזאת. אני הופך את זה מצד לצד ולא קורה כלום. אני גם את עצמי הופך מצד לצד, שום דבר לא קורה. מה זה? מה קורה בהיפוך הזה? איזה מין היפוך זה? שעל ידו קורה דבר כזה. פתאום, כולם, כן, כולם, כולם מקבלים שפה ברורה, וכולם קוראים בשם השם, והדבר הזה הוא היפוך. ההפך ממה שהיה מקודם. מתהפך פה משהו. למי שמתבונן, המשמעות של היפוך זה, שוב, זה לא נקרא שמביאים לכאן דברים חדשים. שום דבר חדש לא מביאים אליו. לא מביאים שום מחשבה חדשה. רק פשוט היפוך של המחשבה הקודמת, מכיוון זה לכיוון זה. ותו לא. רק היפוך. ותו לא, שום דבר אחר. מה זה? צריך לתת את הדעת. מה זה? איך דבר כזה קורה? מה קורה? מה קורה? איך תיקח אדם שכל כולו, כן, פתאום, כן, הוא קורא בשם השם? מאיפה? מאין? מאיכן זה מגיע? ואני לא צריך שום דבר אחר לעשות לו, רק פשוט את אותם דברים שנמצאים איתו. אני רק הופך אותם לכיוון הנכון, וזה קורה. מה זה? מה זה? איזה מין דבר זה? אנחנו לא רגילים בזה. אנחנו לא יודעים מה זה בכלל. מעולם זה לא קרה לנו. אנחנו אף פעם לא הפכנו דבר, היפוך של אמת. אבל מה שכתוב כאן, ברור, מה שכאן כתוב, דבר ברור. כל אחד נושא בתוכו. כן. כל אחד נושא בתוכו. מספיק דעת, מספיק מחשבה, כדי לקרוא בשם השם ולעובדו שכם אחד. זה רק נמצא אצלו בכיוון הפוך. צריך רק את הכיוון לשנות. אותה מחשבה שמביאה אותו למסקנה שהביאה אותו, אותה מחשבה שהביאה אותו למסקנה הזאת, היא עצמה, אם תהפוך אותה בכיוון נכון, אז היא עצמה תביא אותו למסקנה הזאת, למסקנה האמיתית. ל- להבין, להבין. זה בדיוק מה שקרה עם אברהם אבינו וכל עשרת הדורות שלפניו. את כל מה שהם חשבו, אברהם אבינו הפך לכיוון הנכון. כך שנתגלה, שמתוך, מה הפירוש שאברהם אבינו התווכח? כתוב ברמב"ם, אברהם אבינו התווכח עם כל העולם כולו. עם כל העולם כולו הוא התווכח. מה הפירוש? כתוב ברמב"ם שאברהם אבינו היה הולך, מקבץ בני אדם ומתווכח עמם. מה זה מתווכח? מתווכח פירוש, אני אראה לך שאתה חושב ככה. אני אוכיח לך ממה שאתה חושב שזאת המסקנה. זה נקרא ויכוח. זה לא ויכוח אם אחד אומר, אם אחד מדבר חיטים ואחד מדבר שעורים. אחד טוען חיטים והשני מודה לו בשעורים. זה לא ויכוח. זה לא נקרא ויכוח. ויכוח נקרא בין שניים שאחד מוכיח לשני. איך אפשר להוכיח? מה פירוש המושג הוכחה? הוכחה זה נקרא אתה חושב כך. וזה אתה הרי מודה, נכון? אז אני אראה לך מתוך מחשבתך שלך שזאת תהיה המסקנה. זה מה שעשה אברהם אבינו. זה נקרא להתווכח עם כל באי עולם, עם כל מי ש... כל מי שיש לו איזושהי טענה. זה נקרא ויכוח. לכן הוא נטל שכר כולם. מכל מחשבה הוא הוציא, מכל מחשבה הוא הוציא את המסקנה האמיתית. ההיפוך האמיתי זה הדבר שחלק ממנו זה הדבר שדיברנו עליו. כמובן שזה כולל הרבה יותר, אבל ההיפוך האמיתי, ההיפוך האמיתי באמת, איפה אנחנו מוצאים בן אדם שהוא מתהפך ממציאות למציאות, ממצב למצב, מדעת לדעת, מדעת רע לדעת טוב, מדעת שקר לדעת אמת. איפה אנחנו מוצאים את זה? אנחנו מוצאים את זה במקום ש... באיזה צד אני שם את נקודת הכובד של המציאות. ואלו, שני המצבים האלה, הם שני מצבים שהם הפוכים זה לזה. הפוכים זה מזה. כל מי ש... כל מי שזה הכיוון שלו, אם הוא ייקח ויהפוך את הכיוון, אבל יהפוך את הכיוון עד ל... עד לרביעי דם האחרון. עד לטיפת הדם האחרונה, יהפוך את הכל. הכל יעבור לכיוון הזה. אז הוא ימצא את עצמו, ימצא את עצמו שכל המחשבות שלו, כולם, אז הן מכוונות לאמת. טבעם של בני אדם, בפרט בני אדם של היום. טבעם של בני אדם. זה שהם, כך טבעם של בני אדם. הם יודעים את הכל כבר מתמול, משלשום, מזמן. כל דבר שהם שומעים, הם מצרפים למה שהם כבר יודעים. הדבר הזה בהכרח, כן, בהכרח, מסתרס מיני ובי. על אתר, הדבר הזה הוא לא יכול לעשות שום דבר, כי הוא מיד, מיד הוא נעשה משהו שכבר היה. ומה שכבר היה לעולמים, זה לא שווה כלום. זה כבר היה, וזה לא פעל כלום. איזה הוא חכם הלומד מכל אדם? לומד מכל אדם זה הכוונה. כל אדם, חכם, יודע לשמוע את מה שעוד לא שמעתי. זה חכם. חכם יודע לשמוע את מה שעדיין לא נשמע. כל מי שחי, כמו שאמרנו, כל מי שחי לקראת תכלית, אז הוא חי לקראת מחשבות חדשות, לקראת דברים שעדיין לא ידעתי. כל מי שחי מעבר וממשיך אותו, אז הוא חי כבר עם, כן, עם דברים שכבר ידועים, וכל דבר הוא מצרף למה שהוא כבר ידע. דבר כזה נידון למוות בשנייה שהוא נולד. הוא לא רק נידון למוות, הוא מומת מיד. זה כבר היה. היה פירושו מת. יהיה. חי זה מי שיש לו עתיד. מת זה מי שיש לו עבר. מי שרוצה לחיות חיי אמת, אז הוא חייב להיות מכוון, מכוון לעתיד. ופירוש עתיד זה הכוונה מה שעדיין לא היה. ואנחנו לא נוטים לזה. הנטייה שלנו היא לא כזאת. הנטייה שלנו זה לצרף כל דבר למה שכבר היה. לכן, זה פשוט לא שווה כלום. חבל על כל רגע. כך בני אדם חיים. ממשיכים, דהיינו, פירוש המילה ממשיכים זה נקרא, לוקחים עוד דברים ומשליחים אותם לעבר. עוד, הלאה, 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 כך. המצווה הראשונה שנצטוו ישראל זה חודש. חודש. המהלך הזה של החיים הוא כולו ההפך הגמור מחודש. מי שחי לקראת עתיד, חי לקראת חודש, לקראת חידוש. התודעה שלו כולה מכוונת לחידוש, למה שעוד לא היה. מה שהיה לא מעסיק אותי. אם אני אחדש משהו, אז גם מה שהיה יהיה מתוקן. גם הוא יהיה יותר טוב.